and I welcome their hatred.
It's all working together to solve the problem of poverty.
Are you willing to fight for that person?
Okay, Boomer! הפוד מאמריקה
עם אלי קוק ונדן פלדמן.
שלום לכולם, אוקיי בומר בפרק מיוחד עם אורח מאוד מיוחד הרחק בלוס אנג'לס, אלון ארניה, מפיק, כותב, יוצר, אחד המפיקים של תוכנית שכולם מדברים עליה כרגע, טהרן, וגם כל מיני דברים אחרים שאתם ראיתם. והאמת היא שהיום אנחנו נדבר קצת על לוס אנג'לס, קצת על טראמפ, קצת על קורונה, אולי קצת גם על טלוויזיה. מה קורה, אלון?
אחלה, מה העניינים?
בסדר גמור, גם אנחנו סבבה, גם נדן פה. נדן אמר שהפרק הזה הולך להיות כמו, איך קוראים לדמות הזאת, הנק, בלארי סנדרס שואו?
אני אנסה להיות קצת פחות מודניק. כן, הנק. היי נאו, נכון? איך
היי נאו? בדיוק, תן לנו מדי פעם
איזה. אני אנסה להגיד קצת יותר מהי נאו, ולהיות קצת פחות נודניק. מהנק, נראה לי יש לי סיכוי לא רע להצליח. כן, אז אלי יוביל, אתה פשוט מוזמן, אתה יודע, לדבר כאוות נפשך, וכן, פה ושם אני אעיר הערות.
בשמחה רבה, תודה. כיף להיות.
אז בוא נתחיל, מה קורה? מה קורה אצלך? אתם באיזה מצב אתכם? אתם בסגר? אתם יוצאים מהבית? יש קייטנות? אתם הולכים למסעדות? מה?
כל הזמן שואלים אותי את השאלה, אתם בסגר, וזה קצת מוזר, כי אנחנו לא עזבנו את הבית ממש ממרץ. אז, אבל לא כי אסור לעזוב את הבית, לא כי אצלכם היה קטעים של אסור יותר מ-100 מטר וכל מיני דברים כאלה, זה לא קיים פה. אבל הסקטור הפרטי, כל האולפנים הגדולים, החברות הגדולות, החברות טק הגדולות, וכמובן התעשיות האחרות, כולם כבר עובדים מהבית ממרץ, והודיעו לעובדים שלהם שהם לא חוזרים לעבוד במשרדים לפחות עד ינואר. אז, you know, מה שנקרא define סגר, right? כאילו, תגדיר סגר, אז מבחינה מסוימת אנחנו לא בסגר, כי אני הולך לסופר ואני הולך לאן שאני צריך ללכת, לא שזה הרבה מקומות במיוחד, אבל כל החיים בחודשים האחרונים חלפו מהבית, באופן עקרוני. זאת אומרת, לא היה לנו את השינוי הזה פתאום, של אוקיי, צאו מהבתים ותחזרו למשרדים ובואו ננסה את זה. כאילו, גם שפתחו פה, מה שפתחו זה היה דברים כמו מסעדות וברים ודברים כאלה, אבל מקומות עבודה, משרדים, שיכולים לעשות את העבודה שלהם בבית, עם מיילים וטלפונים, כולם נשארו בבית, אז זה טיפה שונה כאילו בחוויה.
כן, ולמרות זאת, הרבה פעמים הנרטיב היום בארצות הברית הוא ש, אתה יודע, הקורונה בעיקר מתפשט במדינות אדומות, כל מיני מצביעי טראמפ שלא שמים מסכות, אבל אנחנו דיברנו לפני הפרק הזה, ואתה בעצם אמרת בצדק שקליפורניה קצת מסבכת את הנרטיב הזה.
לגמרי. קליפורניה דווקא נכנסה למהלכים בעניין הזה, לא הכי מוקדם שיכלו כמו כולם, אבל בהחלט לא מאוחר. ודווקא היה פה הרבה צפי שאנחנו נתגבר על זה יחסית מהר, ובשלב הזה נהיה באמת יותר נקיים, ואני חושב שלגמרי ניסו לעשות את זה, ואמרו לאנשים להישאר בבית, והיה באמת תקופה פה יותר ריקה ברחובות, אבל בסופו של דבר מה שזה מצביע זה גם כן שאזרחים בסופו של דבר לא התנהגו בצורה שקונסיסטנטית עם ההוראות, זה פשוט ניכר, ואיפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, יש לנו נשיא בבית הלבן שמסרב ללבוש מסכה, אז כמה אפשר באמת להאשים כל מיני אזרחים שגם כן לא חושבים שכדאי ללבוש מסכה? זאת אומרת, ברור, כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו, אבל איפשהו ההנהגה היא כל כך אבסורדית, כאילו, שפשוט אי אפשר גם בסוף להסתכל על אנשים ולהגיד להם איך אתה מעיז בשלב הזה. אז אין ספק שזה עניין של התנהגות, אני חושב שגם לא החמירו את העניין של הסגר בקליפורניה מספיק, היו צריכים להיות קצת יותר נוקשים מההתחלה ולאכוף יותר את העניין של social distancing ושל בשל המסכות, וכנראה שלא עשו את זה מספיק, והתוצאה היא שפתחו את LA לפני חודשיים, חודש וחצי, שפתחו את LA, פתחו אותה עם יותר מ-1,000 מקרים ביום. להזכירך, LA בערך נקרא פלוס מינוס פעמיים אוכלוסיית ישראל. ושסגרו את ישראל, שפתחו את ישראל היה בין 0-10 מקרים ביום. אז תחשוב איזה הבדל עצום, אנחנו פי 2 באוכלוסייה, והיה לנו כמעט פי 1,000 מקרים, כשפתחנו בחזרה. אז כמה קשה כאילו באמת להיות בשוק שאנחנו עכשיו ב-4,000 גם מקרים ביום, בימים מסוימים, או ב-3,500 או ב-4,500. אז נראה שאנחנו פה, אין גל ראשון, אין גל שני, זה יותר צונמי אחד ארוך.
אשכרה. רגע, והאמת היא זה מעניין, אמרת עכשיו המספרים, אנחנו במצב מאוד דומה, כי אם אתה אומר בבית ש... לוס אנג'לס זה פי 2 ישראל, ואנחנו בערך על 2,000 ביום, אז נראה שבאמת טוב, וגם המזג אוויר דומה, זה לא, אולי לא כזה מפתיע שהמצבים דומים.
נכון, אגב, אנחנו לא היינו אף פעם מעולים, אבל זה באמת ההשוואה הזאת של המספרים, אגב, בראת קצת את הפספוס שקרה בארץ, כי באמת להוריד את זה לאפס, ו... להיות 1/1,000 מ-LA, כשאתה כולה חצי מהאוכלוסייה, זה הישג אדיר. פה אי אפשר לחגוג על אף הישג, כי אנחנו בעצם לא הצלחנו להשיג שום דבר במהלך הדרך הזה. עדיין לא קרסו הבתי חולים בקליפורניה, שזה טוב, איפשהו, אבל לא ברור כמה זמן נצליח להחזיק את המספרים האלה יציבים, אם האוכלוסייה לא מתנהגת, ואם המספר הנדבקים ממשיך לעלות. זה לא ברור עדיין.
ויש אזורים מסוימים ב-LA ששם זה ידוע, שאתה יודע, אתה לא הולך לשם כי וואלה, או שזה ככה all over.
אתה יודע שהווירוס התחיל, שהקורונה התחילה, היא באמת התחילה במקומות מסוימים ב-LA, כמו שבכל עיר היא מתחילה ומתפרצת, או בכל אזור מתפרצת במקומות מסוימים. ופה באמת התפרצה למה שאנחנו קוראים לו יותר בחלק של העיר של LA. מי שמכיר את LA יודע שזה קצת מונח אבסורדי, כי אין לנו כל כך עיר-עיר, זה הכל נורא פרוס ובמלא חלקים, אבל מה שנקרא העיר יותר, אם זה ווסט הוליווד, בברלי היל, זה ברנטווד, מקומות שאנשים... יש בהם יותר ריכוז ומסתובבים ברחובות ומקומות ציבוריים יותר. אין ספק שזה התחיל שם. עכשיו זה נמצא בכל אלה, אבל זה מזכיר לי שהשבוע, סליחה, שבוע שעבר לקחתי את האוטו שלי למוסך, ואני מכנה אותו בחוץ, ויוצא המוסכניק החוצה, בלי מסכה כמובן, ומתקרב אליי עוד שנייה, מחבק אותי, ואני גם קיבלתי התקף לב. ואני אומר לו, תגיד לי, מה קורה לך? למה אתה לא לובש מסכה? אז הוא אומר לי, זה לא בוואלי. It's not in the valley, you know. You're like, really? Where do you get your news? Are you crazy? So, and I've heard more than one person tell me, it's not in the valley. זאת אומרת, שהוא חי על חדשות מחודש מרץ, כאילו, ואנחנו עכשיו בסוף יולי. אז אפשר להבין מה קורה פה, וזה הבן אדם שנתתי לו לתקן לי את האוטו. אז כאילו, you know, הגעתי אחר כך עם מלא... וייפס וכאלה, ומה לא עשיתי לאוטו שלי, איזה לא, מה לא העברתי את האוטו המסכן שלי שבדרך חזרה לידיים שלי, אבל זה סתם, זה מדהים מה אנשים מספרים לעצמם בשביל לא ללבוש מסכה.
אלון, יכולת פשוט לעשות מה שג'רי עשה באחד הפרקים של סיינפלד, ופשוט, אתה יודע, להציע אותו... למחירה, או להציע לאנשים כסף כדי שרק ייקחו אותו ממך.
מדיוק.
מה זה היה אז בסיינפלד? למה הוא לא רצה? זה הסריח, נכון? היה לו body odor, לא?
רכב פשוט הסריח, והוא גם לקח אותו לכזה, אתה יודע, נו, car wash כזה מיוחד, ואני זוכר רגע אחד מהפרק שג'רי נכנס חזרה, ככה, אחרי שעשו לו את הפולש והכל הזה, מריח, ואז אומר, It stinks!
כן, למזלי, האוטו לא מסריח, אז זה טוב.
אז אני, אם כבר אנחנו... אני מפילדלפיה, ואותי גידלו ככה לזלזל בווסט קוסט. יש את הסרט של אני הול, שוודי אלן אומר שם שהתרומה היחידה של קליפורניה לאנושות זה הפנייה ימינה ברמזור אדום. שאגב, זה מדהים, אני מת על הפנייה הימינה הזאת.
מה, זה הדבר הכי מדהים בעולם, אין ספק. אחד התרומות הגדולות, אין ספק. הוא צודק, הוא צודק. ואגב, שהוא אמר את זה באותו זמן, ב-70s, אז יש מצב שזה היה ממש מדויק גם.
לא, אבל אני צוחק כמובן, אבל באמת, מישהו שאני ביליתי אולי כמה ימים בחיים שלי, מה זה בעצם הוואלי? אתה יכול להסביר לנו? כאילו, אתה יודע, אני חושב על קלולס, כאילו מה, שזה אומר שאתה הולך לוואלי, והוא כזה אומר, זה לא בוואלי, כאילו מה, יש פה עניין כאילו טופוגרפי באמת?
כן, כן, גם וגם וגם. לכל עיר יש פרברים. אז הוואלי במידה מסוימת הוא פרבר של ענק של LA, כאילו זה נחשב לחלק פרברי. באופן גיאוגרפי הוא נמצא בצד השני של הערים, אז יש... רכס הרים, שזה ההוליווד הילס, שבעצם מפריד בין העיר, בין הוליווד וווסט הוליווד ובברלי הילס וכל המקומות האלה, לבין הצד השני שזה הוואלי. מה שקורה שחוצים את ההר לוואלי, מזג האוויר עולה, הטמפרטורות עולות בצורה משמעותית, יש הבדל מטורף בין הצד הזה של ההר לצד השני, ומדובר על 10-15 דקות נסיעה. זאת אומרת, אפילו לא משמעותית במרחק, כלומר רק לחצות את ההר, ופתאום הטמפרטורות משתנות לחלוטין, הטופוגרפיה משתנה, הלנדסקייפ משתנה, הרבה יותר בתים ורק בתים ומאוד רזידנשל, ומה שנקרא בניו יורק, בניו יורק מתייחסים לזה יותר כמו bridge and tunnel, you know. And so we're like the, you know, bridge and tunnel. אני כאילו יושב על הגבול בין העיר בין העיר לוואלי, משקיף על הוואלי.
יפה. רגע, תגיד, אני לא יודע איך, אתה יודע, אני זורם פה עם האסוציאציות, אבל אתה מכיר את זה לפעמים שיש קטע שאמריקאים מדברים, ובסוף המשפט, הטב שלהם קצת עולה, יש איזושהי אינטונציה שהם עושים, זה לא כולם עושים את זה, זה כזה, ואז הם שואלים שאלה כזו, אתה
מכיר? You know?
אז גיליתי שיש כזה דבר שנקרא Valley Speak, ויש חוקרים בלשניים שחושבים שהתופעה הזו, התחילה בוואלי בשנות ה-90 וכאילו התפשט לכל ארצות הברית, מדהים.
כן, זה גם בעולם של קלולס הסרט הזה שהיה, וכאילו, וזה באמת משקף את זה, זאת אומרת, יש את כל הקונספט של Valley Girl, you know, וזה okay. בדיוק כאילו מאיפה שזה בא, כאילו הדיבור הזה של like, you know, and you know. So, yeah. לא, כמו שאנחנו... זה באמת קונסיסטנטי עם וודי אלן, כל העניין הזה.
טוב, האמת היא ש...
אגב, הוואלי זה גם איפה שרוב הישראלים, האוכלוסייה הישראלית ב-LA גרה, שמי שלא מודע במקרה, הקהילה הישראלית הכי גדולה מחוץ לישראל היא בלוס אנג'לס, ולא בניו יורק.
וואלה!
כן, מזה זמן רב, יש פה... אנחנו יודעים על איזה 350-400 אלף, אבל הערכתי זה רק מה שאנחנו יודעים עליה.
אני הבנתי שיש יותר ישראלים בלוס אנג'לס מאשר בחיפה.
אז זה כבר אני לא יודע, אבל זה נורא מעניין.
אם אתה אומר 350 אלף, אז זה בפער ניכר. אז כמעט יש יותר ישראלים בלוס אנג'לס מאשר בתל אביב.
יש סדר גודל של 300-350, וזה המספרים הרשומים, אתה יודע, יש בטח כאלה שלא ממש... לא יודע, זה לא ב-100%, זה... הערכה שלי שיש יותר קרוב ל-400,000 אפילו.
מה, זה מדהים. ותגיד, כאילו, אני לא רוצה להכליל פה וזה, אבל כאילו, יש קיבוצים מסוימים.
לא, פשוט, זה פשוט, זה כבר לומר לי בעולם. תשמע, אל תעלב, אני רק רוצה לומר לך.
לא.
Don't take it personally.
כן, בדיוק.
דווקא אני, מעניין אותי, כאילו, יש כאילו טיפוסים, כאילו, מסוימים, יש איזה 3-4 סוגים של ישראלים שאתה יודע פחות או יותר איך, או שזה, אתה יודע, כמו ישראל, קשה מאוד להכניס אותם למשפצות, כולה, יש הכל מהכל.
תראה, באופן עקרוני יש הכל מהכל, אבל אני לא חושב שאליי במשך השנים משכה אליה בהכרח סקטורים מסוימים. נגיד, אקדמיים בדרך כלל יותר הולכים לאיסט קוסט, או לצפון פה, הייטק, אנשים של הייטק, כמובן לסיליקון ואלי, או גם באיסט קוסט. אז איפשהו אליי, היא הייתה מקור משיכה לאנשים שהם לא באים מתעשיות נורא מתפתחות כאלה, ודווקא אנשים שעובדים בעבודות ובתעשיות גם יותר פשוטות, או לא פשוטות, אבל יומיומיות נקרא לזה. אז קשה להכליל אותם, אבל הם דווקא לא בתעשייה אחת. כמובן שיש סקטור של ישראלים שהם כמוני פה מהסיבות של השואו ביזנס וכולי, אבל by far זה החלק המאוד קטן של האוכלוסייה הישראלית פה. האוכלוסייה הישראלית בגדול היא אוכלוסייה שעובדת בכל הסקטורים, מ-real estate, ועד לקונסטרקשן, ועד לריטייל, ועד לכל דבר שיוצר עסקים. סרוויסס וכולי וכולי. אז זה קהל מגוון שעובד בסקטורים רחבים, במובן.
תמיד מצחיק אותי לפעמים הנישות שהם תופסים. גרתי ביוסטון כמה חודשים אחרי הצבא, ולמשל גיליתי שכל האייסקרים טרוקס ביוסטון, זה כאילו כולם, וגם מכונות הקולה בכל מקום. זה כאילו, הישראלי, כאילו, זה מצחיק אותי, כאילו, שהם מגיעים ל...
לאט לאט, יש כל מיני שמשתלטים על כל מיני דברים, בהחלט. יש פה סיפורים, יש פה סיפורים מטורפים על ישראלים ועל ההצלחות שלהם, כאילו, לאו דווקא כמובן בתחום שלנו, אבל בתחום הריל אסטייט והבנייה, ובאמת, הצלחות בממדים מטורפים. אז זה מעניין, זה בהחלט מעניין. אבל אני חושב שבגדול יהיה נכון להגיד שהמחנה המשותף היותר רחב של הקומיוניטי הישראלי פה הוא ככל הנראה בזיהוי הפוליטי שלהם.
מה זאת אומרת?
אני חושב שאנחנו רואים את זה כבר הרבה זמן, שבסך הכל, בגלל החתך אוכלוסייה, אני אומר את זה במובן הכי straight forward, לא, זה לא ביקורת ולא כלום, חס ושלום. אני חושב שבסך הכל יש הרבה יותר אנשים שהם נוטים ימינה.
בטח.
כאן.
כן.
אז זה דווקא כן משהו שאני רואה משותף. אני חושב שאנשים שנוטים שמאלה בדעות שלהם, אולי זה הרבה נכון בהרבה מקומות, ואני לא מחדש שום דבר. אבל מבחינת האוכלוסייה הישראלית, אני חושב שברוב הגדול פה בהחלט, אם היה צריך לעשות מדגם פוליטי, אז הוא היה מאוד מאוד ברור לדעתי.
האמת שזה מרתק, כאילו, כי האמת היא, לא חשבתי זה אף פעם, אבל באמת, כאילו, האם הם בעצם משתנים שם שמגיעים לארצות הברית? בכל זאת, קליפורניה, מדינה מאוד ליברלית, מן הסתם ג'ו ביידן ייבחר שם ברוב גדול, ברני סנדרס ניצח את הפריימריז, אבל עדיין זה נשמע כאילו הזהות הישראלית, סליחה, לא יהודית, היהודים הרי כולם שמאלונים שם בטח, הזהות הישראלית שלהם נשארת, וחלק מהזהות הזאת אולי באה לידי ביטוי בפוליטיקה, זה מעניין.
כן, תראה, עוד פעם, זה לא בכך קשור, יש לי הליקופטר מעל הראש, אולי כבר הגיעו הרפובליקנים, כי טראמפ שולח כל מיני כוחות לא ברורים להרים.
כן, דיברנו על זה בפרק הקודם.
סליחה, שאל הרעש. בגדול, מה שנורא מעניין בעניין הזה, זה שזה לא קשור בכך לאנשים עצמם, זה תהליכים פוליטיים, חיצוניים, שהם משפיעים. זאת אומרת, שמה שקרה בארצות הברית, לפחות בוא נקרא לזה ב-15 שנה האחרונים, אם לא יותר, מאז ג'ורג' בוש, אז אפשר להגיד ב-20 שנה האחרונות, זה תהליך של הבדלה, ניסיון להבדיל בין המפלגה הרפובליקנית למפלגה הדמוקרטית, שהרפובליקנים פתאום תופסים את המושכות של מי החבר הכי טוב של ישראל. זה מתחיל אחרי קלינטון, כי קלינטון נתפס כחבר טוב של ישראל ביותו מנסה להביא להסכם שלום עם ויתור, עם ויתורים משמעותיים בין שני הצדדים, והוא עדיין נתפס כחבר של ישראל, והוא היה דמוקרט. וכל מנהיג בישראל אהב אותו, ואנשים בישראל אהבו אותו, הוא היה מאוד מאוד פופולרי, זה קשה לזכור עכשיו להרבה אנשים, אבל אני פה בשביל להזכיר. אז מאוד אהבו את ביל קלינטון. אחריו הגיע ג'ורג' בוש, ובעצם ג'ורג' בוש עשה איזושהי תפנית היסטורית, כאילו בצורה שהמפלגה הרפובליקנית קשורה לישראל, כי אם מישהו זוכר, האבא של ג'ורג' בוש, ג'ורג' בוש האבא, לא היה במיוחד החבר הכי טוב של ישראל. גם לא שר החוץ שלו, ג'יימס בייקר השלישי, שמפורסם על הקווט הידוע שלו, שהוא נתפס, שהוא אומר, סליחה על הצרפתית שלי, אני לא יודע אם הוא אמר את המילה הזאת, אני נבחר במילה יותר עדינה, רק במקרה שאני איתה, אבל screw the Jews, they never go Republican, right? They never vote Republican. And he was literally, you know, caught saying that.
זה ממש באותו הזמן בערך שמייקל ג'ורדן אמר, היי, גם רפובליקאים קונים נעלי ספורט.
אז ג'ורג' בוש עשה איזה, איזה, איזה משהו מאוד מעניין. הוא לקח עמדה גם בגלל 9-11, איפשהו זה גם, כמובן, האירועים של 9-11 מאוד שינו הכל, אבל ביותו קשור גם לדת יותר, וכזה born again Christian. הוא התחבר לכל העניין הישראלי בהרבה רמות, ובצורה היסטורית, הפר את האיזון, הפר את העמדה של ארצות הברית כמתווכת. ולגמרי החליט שהוא מחבק את אריאל שרון, ומי שלא היה באותם שנים שלו בהנהגה, שאריאל שרון בעיקר היה שם. והוא מצאו פרטנר טוב אחד עם השני, אבל זאת הייתה ההתחלה של הפרת האיזון, של העמדה של האמריקאים, שמעבר לזה שברור שהם חברים מעולים של ישראל, כי הם נתנו תמיכה ביטחונית לישראל ותמיכה כלכלית בסדרי גודל אדירים כל השנים, התפקיד שלהם היה להישאר איפשהו גוף אובייקטיבי בעניין, כדי שיהיה סיכוי לחבר בין הצדדים להסכמים, כמו שהם עשו עם מצרים בזמנו עם סעדת. האיזון הזה מתחיל, בעצם מופר על ידי בוש, שכל היחס שלו כמובן בעקבות 9-11 למוסלמים ולאסלאם, והכרזות מלחמה על הדת הזאת וכזו או אחרת, כל הדברים האלה הופכים להיות מאוד בעייתיים, ומקרבים את האמריקאים מאוד לעמדות הישראליות, וזה שעתם של היהודים הקונסרבטיביים, וכל מי שתמיד צעק שאנחנו באותה סירה, להשמיע קול, ובעצם במקום שהאמריקאים באמת יתעלו ויראו שהם האומה הכי מוארת בעולם במובן הזה, שגם שפוגעים בהם הם יודעים להתנהל מעל זה, הם כמובן יידרדרו למצב פוליטי שבו נכנסו לעיראק ופירקו את עיראק ונכנסו לאפגניסטן, וכמובן הקשר בין עיראק לבין התאומים וכל ההסתבכויות שהיו שם. ואגב, אם אנחנו כבר בטיימליין הזה, לא שאנחנו עכשיו נשב על זה על כל פרט ופרט, אבל כך דאש נולד, ואגב, אנשים שוכחים את זה כל כך, כי נורא, ההצלחה הכי גדולה של הרפובליקנים ושל ביבי נתניהו הייתה להפיל את כל הנושא של דאש על אובמה, שהוא המציא את דאש, בגללו זה קיים, והוא זה שהפיל אותנו עם העניין הזה של דאש. ואף אחד לא התעניין להסתכל 5 דקות לפני זה, מה קרה שבעצם ג'ורג' בוש וצ'ייני פרקו את עיראק לחתיכות, הוציאו את סדאם חוסיין משם והפכו את זה לגן עדן של טרוריסטים, שמשם נולד דאש. בהחלט דאש עלה לגדולה בתקופה של אובמה. אבל זה מדי מדהים, אם זה היה ההפך, ואובמה זה שהיה בשלטון בתקופה שהיו מפרקים את עיראק לחתיכות, ואחר כך בוש היה בשלטון בתקופה שדאש היה מתפוצץ על העולם, מה אתם חושבים שהיה קורה? היו מצליחים למכור את זה שזה באשמת בוש, כל הסיפור של דאש, או היו מוכרים את הכל כאשמה של אובמה על זה שהוא פירק את עיראק ונתן לדאש לצאת משם? אז עוד משהו along the way, ופה מתחיל כל השקר הזה להתגלגל, והוא מתגלגל טוב, וזה עוזר כמובן לביבי בישראל ולרפובליקנים פה, ולאט לאט מתחיל ליצור איזה עולם שבו דמוקרטים הם חברים פחות טובים של ישראל, מאשר רפובליקנים.
אז יש לי שאלה אליך בהקשר הזה. נניח ב-2008, אובמה מפסיד להילרי קלינטון. אתה חושב שזה עדיין קורה? כאילו, כמה מזה זה בעצם איזושהי גזענות עמוקה בתוך החברה הישראלית של, אתה יודע, נשיא שהשם האמצעי שלו זה חוסיין, הוא שחור, כאילו, או שאתה חושב שזה היה קורה בלי קשר לאובמה. כי נראה לנו אובמה פה הוא דמות מפתח, נכון?
לגמרי, לא, אין ספק. תראה, לצטט נהג מונית בישראל, ואני באמת לא אומר את זה, אני לא אומר את זה כקלישה, זאת שיחה אמיתית שהייתה לי בישראל, אני נורא, הייתי נכנס לשיחות גם עם נהגים בכוונה, כי עניין אותי פשוט להבין, כאילו עניין אותי, כי, והיה נהג אחד שדיברנו שהיה 10, באמת היה אחלה. הוא פשוט, לא משנה שהדעות שלו שונות וזה, אבל הוא דיבר אחלה וזה וזה, והוא אומר לי, תקשיב, הבן אדם השם האמצעי שלו זה חוסיין. אתה לא יכול. אתה לא יכול פה. זה לא יקרה לך. זה לא יקרה. עזוב אותך. זה מה שנקרא באנגלית dead on arrival.
כן.
Right? Like you are just dead on arrival. You have no chance. עכשיו, אגב, זה לא שאני פה בא להגן על אובמה וזה וזה. בוודאי שאובמה עשה גם טעויות מהצד שלו, אבל אני אומר, אין ספק שהחבילה הזאת שנקראת אובמה היה קצת dead on arrival בישראל.
כן.
Right? היה קל לצ'ייני ולבוש להתחיל להפחיד את כולם, שתראו, תראו, תכף מגיע הוא עם השם האמצעי הזה לבית הלבן. וזה אחרי שנים שמחבקים אותך כל כך טוב מאמריקה, ונותנים לך מה שאתה רוצה וכל מה שאתה רוצה, ונלחמים איתך בכוחות, בטרוריסטים ובכל מיני דברים שזה חלום, אתה לא מאמין שזה קורה לך, שיש לך פרטנר סוף סוף, שבא למידל איסט ביחד איתך להילחם בכל הכוחות האלה. אז פתאום מגיע אובמה, זה קל למכור אותו מאוד כאיום על היחסים האלה.
אני רוצה להגיד משהו, גם בתור כתב כלכלה עולמית בדמרקר, שאני זוכר באחת השנים שהסיוע הכלכלי של ארצות הברית בזמן ממשל אובמה לישראל, היה, איך טראמפ אוהב לומר? The greatest of all time.
Nobody ever gave them a package. לא, אתה יודע מה זה היה? זה היה גם הסיוע הביטחוני באופן ספציפי.
נכון, וצריך לומר פה עוד משהו, שזה דלת מסתובבת, כי זה כמו שאתה נותן ואוצ'ר, אתה יודע, לישראל, ואומר לה, היי, היי, אבל עם הוואוצ'ר הזה, את הולכת לקנות ציוד ביטחוני במיליארדי דולרים מהתעשיות הביטחוניות של אמריקה.
נכון, ואגב, אובמה מכר לישראל בחבילת סיוע ביטחוני, זאת חבילת סיוע ביטחונית הכי גדולה בהיסטוריה בין המדינות. ראוי להזכיר את זה, רק בשביל שאני חושב שהרבה אנשים לא ממש מודעים לזה, וכמובן לא סופר בקולי קולות בעיתונות הישראלית, ובטח לא מהממשלה הישראלית שניסתה להציג את זה כאויב ישראל אותו, אבל בפועל מה שקרה מאחורי הקלעים זה שני דברים שעליהם יכולים להעיד אנשי צבא, אנשי מודיעין, ב-100%. אחד, זה סיוע ביטחוני הכי גדול בהיסטוריה בין המדינות, שכולל מטוסי קרב F-35, שאדון בוש, הנלחם הגדול במידל איסט, לא הסכים למכור לישראל. הוא לא הסכים. כמובן, על זה כולם פסחו, חס ושלום, להגיד משהו רע על הרפובליקנים. אובמה מכר את המטוסים האלה לישראל, הוא נתן את הסיוע הביטחוני הכי גדול לישראל. אז זה ראוי להזכיר בעניין הזה. לגבי הילרי קלינטון, אם היא הייתה מנצחת, אני חושב שאולי היה יותר קשה למכור אותה כסונאת ישראל או אויבת העם היהודי, אבל צריך לזכור שהיא, ששירתה בתור שרת החוץ של אובמה, כבר הייתה בטאקלים קשים עם ביבי נתניהו, עוד ממזמן. צריך לזכור, הקלינטונים באו מהעידן הזה שהיה רבין, והיה אנשים אחרים, וגם אנשים מהימין היו קצת אחרים, והם היו קצת יותר מתונים, וזו תופעה חדשה שהם לא בדיוק יושבים באותו קנה איתה. אז הילרי קלינטון, מה שמשותף לה עם אובמה, בסופו של דבר מה שמשותף לה עם ביל קלינטון, זה הרעיון הזה שיהיה פה פתרון של שני מדינות, ויהיו פה ויתורים, כאילו, כדי להשיג את זה. ואנחנו צריכים לתווך את העניין הזה, או לעזור לשני הצדדים לתווך את זה. זאת אומרת, לא השתנה כלום בעצם. לא השתנה כלום בין ביל קלינטון לאובמה, חוץ מאיך שאתה מציג אותו בתקשורת. ושמי שלא החבר הכי טוב של ישראל, והוא שמרן ורוצה באמת לתת לך את הכל קומפלט, ומה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, ולא צריך להתחשב בצד השני, הוא כבר לא אוהב את ישראל מספיק, הוא כבר לא בסדר עם ישראל. כאילו, זנחו את כל הרעיון הזה שבניינדיז התחבקנו עם נשיא שרצה לתת לנו הסכם שלום, וחשבנו שהוא גואל ישראל. אוקיי, היו אכזבות בדרך, והיו גם טרגדיות בדרך, ללא ספק, והרבה טעויות גם בשני הצדדים. אבל הרעיון הזה נשאר אותו רעיון, רק התגובה שלנו לאותו רעיון השתנתה לגמרי. ועל זה צריך לשים לב, כאילו. אובמה לא הציע שום דבר מרחיק לכת. שום דבר שקודמיו וציעו.
לא, אגב, ואני חייב להגיד לך שלי, בתור איש שמאל, יש לי קצת ביקורת על אובמה, לדעתי הוא היה צריך להציב הרבה תנאים לפני שהוא פשוט פיזר את כל הכסף הזה לישראל. הוא, הוא יצא מאוד חלש בעיניי, אבל... אגב, זה תמיד מצחיק אותי גם בארץ. אני, באופן כללי, אני גם ביקורתי לגבי אובמה קר ודברים אחרים, אבל דווקא בארץ שתמיד, אתה יודע, גם אני בנהג מונית מתחיל לקלל את אובמה, וכאילו, דווקא מדיניות חוץ של אובמה, כאילו, אתה יודע, הסכם הגרעין האיראני, לדעתי, היה, גם אנשי צבא בארץ אמרו, היה הסכם ממש סבבה, כאילו, לגמרי ניטרל את האיום עד שביבי הרס את זה.
בוא נדבר על ההסכם הגרעיני. אותי זה נורא מעניין, לא רק בגלל שעשיתי סדרה.
אז יאללה, בוא נדבר.
הנה, ככה אנחנו עושים פלאג לטהרן, ימי שני, ימי שני, 9:15, כאן. האמת היא שאיראן זה fascinating בשבילי, ואני לא טוען שאני מבין הכל בנושא הביטחוני, ושיש לי את כל האינפורמציה לרגע, אני לא... יהיה זה שישחק אותה המומחה. אני רק מדבר על היגיון בסיסי. אובמה בא והציע לעשות הסכם שיקפיא את התוכנית הגרעינית. אני מבין שההסכם הוא לא היה כפי שהישראלים קיוו שהוא יהיה. אינני יודע באמת כמה ניסו לשנות אותו מבפנים ובאמת לעשות זה בשיתוף פעולה וחוץ מאיומים וכל מיני כאלה. אני לא יודע. אבל אני מקובל עליי. לצורך העניין, שאלה שלא אהבו את ההסכם, לא אהבו כל מיני תנאים בהסכם. שאני לא בהכרח כל כך רגיש אליהם, אבל מקובל עליי, אני מבין את זה. מה שאני לא מבין, זה איך לא הסכם יותר טוב מכן הסכם. איך המציאות בלי הסכם היא יותר טובה לישראלים. בפועל זה מה שקורה, מפתחים את התוכנית הגרעינית שלהם, וישראל צריכה לעשות מבצעים עכשיו כמו בסדרה, אבל במציאות כמו שהיא עושה, ופה איזה פיצוץ, ושם איזה ניטרול, ושם עיכוב, וזה מה שקורה. אז אני לא מבין, אז אנחנו בחרנו בזה, במקום בוא נתחיל הסכם ונשפץ אותו along the way, כאילו, ואם לא נאהב, אז בסוף במילא אפשר לצאת ממנו, אבל עיכבנו אותם. זאת אומרת, הרעיון הזה שאף אחד לא מוכן לשמוע מההסכם הזה, גם אנשים בשמאל, לצורך העניין. זה לא היה ימין שמאל במדינה, זה היה כאילו, אנחנו באיזה מיעוט של 5-10% פה, כאילו. אז עוד פעם אני אומר, אני פשוט לא מבין את זה. אני לא מבין כאילו את מה הדבר הנורא שאובמה עשה לישראל, שהוא הצליח להקפיא את התוכנית האיראנית. ביבי הרי שיקר בטלוויזיה, הוא הציג נתונים שהראו שהם כן עבדו על התוכנית הגרעינית. רק הוא שכח להגיד לישראלים שזה לפני ההסכם על הגרעין.
בדיוק.
וישראלים לא עשו את ההבדלה הזאת, כי הוא לא נתן להם לעשות את ההבדלה הזאת, ובאופן מאוד מכוון מחר להם שאתם רואים, חתמנו על הסכם, והם כן רוצים לפתח פצצה גרעינית. It's like, קודם כל, אין שום דבר חדש בזה שהם רוצים לפתח פצצה גרעינית. אני חושב שאם אתה נוצא לעשות מזה הפתעה, אז כאילו, אני לא מבין בכלל מה הולך פה. דבר שני, זה בדיוק העניין. כאילו...
לא, הם הקפיאו את התוכנית עד שארצות הברית חזרה בה.
שים לב, אז זה נורא מוזר. זה מוזר. זה כמו לתת את עזה בלי הסכם. ישר לידיים של חמאס. כאילו, למה? מי התנגד להסכם לעזה, ליציאה מעזה החד צדדית? דניס רוס. דניס רוס התנגד לזה. דניס רוס, הארכיטקט, אחד מהארכיטקטים של האוסלו, של השלום, של השיחות עם סוריה, של כל הסיפור. בן אדם שהקדיש את עצמו לשלום במזרח התיכון, התנגד באופן נחרץ ליציאה של ישראל מעזה בלי הסכם. למה? כי השטח זה היה leverage שלנו. זה היה מה שאנחנו יכולים לעשות איתו הסכם. ברגע שאנחנו יוצאים בזה בלי הסכם, מה אפשר לצפות חוץ מטילים?
אז רגע, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שחשבתי לה הרבה לאחרונה. וזה קשור, האמת היא, גם לדעתי לישראלים בלוס אנג'לס וגם הישראלים בארץ. אתה חושב ש... בוא, אני יודע שזה בלתי אפשרי כמעט לעשות את זה, אבל בוא נוציא מרגע מהמשוואה את כל הסוגיות שדיברנו על עכשיו, על המזרח התיכון, ואפילו האוונגליסטים, והנפט והכל, ואני שואל אותך, האם גם יש משהו פשוט ב... אתה יודע, בראייה של הישראלי הממוצע בארץ, שמתחבר יותר עם ערכים רפובליקאים? כלומר, הוא פשוט, אתה יודע, זה המפלגה שלו, כלומר, אתה יודע, אולי גם ב... מדיניות, שוב, אני לא חושב שזה נכון.
לא, אבל זו שאלה פנטסטית. זו שאלה פנטסטית, ואני אגיד לך למה. מכיוון ש... אני אומר את זה, הישראלי, הממוצע נקרא לזה, או ישראלים בארץ, מה שמעניין אותם בעיקר זה ישראל.
נכון.
That's it. ובצדק, זאת אומרת, הם חיים בישראל, וישראל מלאה בדברים מורכבים מאוד, והחיים שם מורכבים, ולכן הפוקוס כולו על ישראל, על הניסוי האדיר הזה של העם היהודי, ועדיין זה הפוקוס. וכל מה שקורה מחוץ לישראל, הכל זה ברפרנס, זה טוב לישראל או לא טוב לישראל. אנצית. עכשיו, מה הבעיה פה? כאילו, אני מבין את זה, וגם בתור אזרח ישראלי חשוב לי שיהיה תמיכה בישראל, וחשוב לי שיהיו אנשים שאוהבים את ישראל. אבל הבעיה פה שהתחלנו לדלג מעל סולם שלם של ערכים, שאנחנו כן חושבים שהם נכונים. אנחנו עכשיו תומכים באנשים שככה, מתנגדים לגלובל וורמינג, בדנייל על גלובל וורמינג, ועושים כל צעד להרוס את כדור הארץ הזה, ועדיין פעם אחרונה שבדקתי, ישראל נמצאת בכדור הארץ, ולא בפלנטה אחרת. אז שוב, כמה אתם רוצה לתמוך גם בתור ישראלי, אם היו אומרים לך שהמנהיגים שלך דואגים כל יום להרוס את איכות הסביבה, כמה היית באמת תומך בהם? אלה האנשים שאתה תומך בהם ואתה חבר שלהם באמריקה, לא רוצים לתת לנשים את זכות ההפלה. לא רוצים לתת להם, ולא מאמינים שבכלל לנשים יש זכויות יותר מדי, בכלל, וצריך לתת להם יותר מדי זכויות מלכתחילה. זה אותם אנשים שאתה במיטה איתם. אלה האנשים שחושבים שלשים בכלא 70 אלף ילדים ולהפריד אותם מההורים שלהם רק בגלל שהם ניסו להיכנס לאמריקה, ואז לא למצוא חצי מהם ולא לדעת איפה ההורים שלהם, וילדים בני שנתיים ובני שנה ותינוקות שהופרדו במשפחות שלהם, מדובר ב-70 עד 80 אלף מקרים בתוך שנה. אלה האנשים שהיום אתם חברים שלהם הכי טובים ומתחבקים איתם. אלה אנשים שמוכנים לתת לנאצים אמריקאים לרקוד ברחובות, מוכנים להבליג על זה שנכנס white supremacist בכנסת בפיטסבורג ורוצח 11 איש. זה הכל בסדר, כי מה שחשוב זה ישראל. אז שים לב כבר מה הפקרנו בדרך, את כדור הארץ, זכויות נשים, זכויותיהם של יהודים מחוץ לישראל, and the list goes on and on and on and on. זה לא נורמלי. יש גבולות לכמה אני מוכן להתפשר על דברים. איך שאני תמיד אומר לכל מיני חברים שלי שהם כן תומכי טראמפ, אין לי הרבה, אבל יש לי כמה. הם אומרים, טראמפ מצוין לישראל, אני אומר להם, אבל הוא נוראי לאנושות. אז איך, כאילו, איך ישראל באה לפני האנושות? אני לא... את זה עוד לא הבנתי, כי...
ומה שאני עוד לא הבנתי, האם הם באמת מצביעים רק לטראמפ בגלל העניין ישראל? ואני יותר ויותר חושב שלא, שיש culture war בעולם, ויש culture war גם בארצות הברית וגם בישראל, וכשאני נגיד מדבר פה בארץ על אנשים על פוליטיקלי קורקט, השיחות שאני מנהל עם הרבה ישראלים, זה מזכיר לי קצת שיחות שאני מנהל בארצות הברית עם רפובליקאים, כלומר, אני באמת חושב שלפעמים אפילו נוח לנו באיזשהו מקום להגיד, הם אוהבים את טראמפ, ישראל היא, יש רק שני מדינות בעולם שלטראמפ יש אחוז תמיכה חיובי, זה ישראל ורוסיה. ונוח לנו להגיד, זה בגלל שהוא, זה בגלל המזרח התיכון, זה בגלל שהוא החזיר את השגרירות. ואני חייב להגיד לך שאני כבר לא יודע אם זה רק זה. כלומר, אתה יודע, אולי זה גם בכלל התרבות השיחה, חלק מזה זה גם קשור לגזענות מן הסתם. לא יודע, אני באמת שואל, אני לא יודע, אבל זה שאלה קשה בשבילי.
תשמע, אני לא חושב שאתה טועה לגמרי, אני לא חושב שזה הכל עניין רק ישראל, אני חושב שזה באמת מאוד חשוב לישראלים, וישראלים היו מוכנים להתפשר מאוד על הרבה מערכים שלהם והצביעו לטראמפ, רק בגלל התמיכה בישראל. עכשיו, עוד פעם, זה פותח שאלה הרבה יותר גדולה, מה זה לתמוך בישראל כשאתה לא חי בתוך ישראל? אוקיי? האם זה לתמוך בישראל זה להצביע למישהו שרוצה לקחת אותך לקיצוניות ימנית שלא תאפשר עתיד? או האם הדבר הנכון זה האמת לדחוף את ישראל להגיע להבנות יותר כדי שיהיה עתיד יותר טוב לכולם באזור? זאת אומרת, השאלה היא, מה נחשב עזרה לישראל? ואני חושב שפה בעצם הבעיה הגדולה. יש לנו פשוט מה שנחשב עזרה לישראל, יש לנו חילוקי דעות לגבי זה. ופה נכנס גם העניין של APAC, שזה ארגון כמובן משכמו ומעלה, ובאמת מנוהל בצורה הכי באמת מדהימה. אני פגשתי לא מעט אנשים שהם עובדים שם, והם מגייסים תרומות ומגייסים אנשים וכולי, ובאמת וואו, כאילו אנשים משכמם ומעלה. מה שהבעיה פה זה שזה blind support. for Israel. And when you think about it, I understand למה הם לוקחים את העמדה הזאת של blind support. It's not that I don't understand. הבעיה היא שאין לנו שום דבר בחיים שלנו שאנחנו מוכנים להכריז עליו על blind support. שום דבר. זאת אומרת, אתה נשוי, את נשואה, בעלך ילך היום, ייכנס לפלאפל וירצח 10 אנשים. את באמת? blind support? כאילו, תמשיכי לבקר אותו כל יום בכלא ותתגאי כל יום בזה שאת נשואה. באמת? כאילו, אם האנשים בחיים שלנו יימדו בצורה הכי חשוכה, יהיה לנו blind support עליהם? לא זכור לי שהחברה שאנחנו חיים בה היא כזאת. זכור לי שהכל נחמד, כל עוד הכל נחמד. וכשדברים לא נחמדים, אז הם לא נחמדים. ומשום מה, בעניין של ישראל יש blind support בצורה כזאת נחרצת, שמאפשרת לקיצוניים, גם בישראל, לעלות ולנהל את הסיפור, כי יש blind support, ואף אחד לא יצא נגדם. וזה
יש קצת... יש לי שאלה
בגלל אמריקה. כן.
אם יורשה לי. אני, אוקיי, אני אגיד את זה אחרת. לפני כמה שנים כבר, אוקיי, אני ראיינתי את שני התסריטאים הראשיים של בית הקלפים, לדמרקר.
אוקיי.
הסיבה שרציתי לראיין אותם הייתה אחת ויחידה. זה 2016, אני חושב, 17, וגם זאת הייתה השאלה הראשונה שלי בראיון. אתם לא מרגישים שהמציאות הפוליטית בארצות הברית כל כך מטורפת, כן? זה היה אחרי שטראמפ ניצח, שהעלילה של בית הקלפים, העלילה הבדיונית, שאמורה להיות אפלה, פשוט מחווירה לעומת המציאות. זה היה אז. היום אני יכול לשאול אותך את השאלה הזאתי, כשטראמפ הוא אחרי, אתה יודע, נשיאות מטורללת לחלוטין, ממליץ לאמריקאים להזריק אקונומיקה, כשאנחנו עדים לנגיף שמכה בארצות הברית בצורה חמורה, ובתוך כל זה גם יש את המאומות של ג'ורג' פלויד, ובחירות בעוד כמה חודשים, זאת אומרת, זו שאלה, האם היום כשאתה פותח נטפליקס, אוקיי, או כשאתה בעצמך חושב על תסריטאים, תסריטים לסדרות עתידיות, אתה לא אומר לעצמך, בוא נע, אבל פשוט המציאות שקיימת סביבי, פשוט הרבה יותר, א', מטורללת, וב', מדהימה, וג', פשוט מרתקת.
לגמרי, בוא אני אענה לך את זה בצורה הכי ברורה. היה לי פרויקטים, סדרות דרמה בפיתוח, על, שקשורים לבית הלבן, והם כולם התמוטטו אחת אחרי השנייה, זאת אומרת, היו צריכים ללכת הביתה, לא היה מה לעשות עם הפיתוחים האלה. אתה לא יכול למכור ולעשות סדרה על הבית הלבן או על, על הנשיא בימינו. זה פשוט בלתי אפשרי. כי זה קודם כל ישר עושה אסוציאציה למי שנמצא בבית הלבן, וכמובן, כמו שאתה יודע, הוא לא במיוחד פופולרי. אז זה דבר אחד. דבר שני, הוא באמת, you know, מעל לכל דמיון הדבר הזה. זה לא נורמלי מה שקורה, כאילו, ואנחנו עוד לא יודעים את הסוף של זה. זה בן אדם שאומר לך בראיון בטלוויזיה, שלא בטוח שהוא יקבל את, את התוצאות של הבחירות. הוא יצטרך לראות. לא בטוח. זה מה שהוא אומר בראיון בטלוויזיה, שהוא לא בטוח, שהוא יקבל את התוצאות של הבחירות, אם הוא יפסיד. הוא יצטרך לראות, אם זה מתאים לו.
כן, זה...
Okay, that's where we are. So, you know, go try to top that in a drama series. You know, כשהיא contemporary, לא בעתיד, או לא באיזה Game of Thrones, you know.
אגב, מייקר, בוא נגיד שבאמת שביידן הולך לנצח, וגם הערכה שלי, הניצחון הזה הולך להיות סוחף, אוקיי? אני... כמובן עלול להתבדות, כמו כל כזה שמאל ליברלי ששוב ושוב ראה איך הסקרים, איך תוצאות האמת מכות אותו ואת הסקרים. אבל בוא נגיד שביידן באמת לוקח, ולוקח ככה בפער גדול. זאת אומרת, מה טראמפ יכול בכלל לעשות? זאת אומרת, מה, הוא יתבצר בבית הלבן?
חשוב, שאלה מצוינת, חשוב לציין ש... אנשים כל מיני אומרים, טוב, טוב, גם פעם שעברה אמרו שהילרי מנצחת ואכלתם אותה, ואכלתם אותה ותיזהרו, ואל תהיו, זה, וזה הכל נכון, כי אנחנו בכל זאת עוד כמה חודשים לפני, אבל אין FBI, אין אימיילים, והפער של ביידן הוא רציני, עמוק, ואנחנו מבינים למה. אז לכל מי שעדיין חושב לעצמו שאנחנו חיים בסרט לגבי הציפיות שלנו, שיבדוק טוב טוב את המספרים במדינות שבאמת מנצחים בהן בחירות, בכל המדינות שטראמפ הפתיע. טראמפ כאילו, רק אתן לכם דוגמה, איווה, מקום חשוך בעיקרון לדמוקרטים, כן? אוקיי? טראמפ ניצח שם בלמעלה מ10% הבדל. הוא עכשיו בסקרים מסוימים מתחת בנקודה או שתיים. בכלל להגיע למצב שדמוקרט מוביל עליו באיווה, זה באמת מראה הכל, שזה בכלל כמובן מדינה קטנה ולא משמעותית מבחינה אלקטורליים, אבל זה שוב מראה. ובכל מדינה כזאת שאתה דוגם, טקסס, היא בשוויון כרגע, הוא מוביל באיזה נקודה, כאילו וחצי. זה לא, it's up for grabs. It's serious, כאילו, אנחנו לא ראינו מספרים כאלה הרבה זמן, וזה אמיתי. ועוד דבר אחד להגיד על 2016, שאם אתה מסתכל על הסקרים האחרונים, ביום הבחירות או יום לפני הבחירות, אתה תראה שהם היו נכונים. ואני חושב שאנשים, גם כמוני, אני מודה לגמרי, אני כנראה לא הסתכלתי ביום האחרון או יום לפני, כי זה ירד למשהו כמו 3%, 4%, within the, you know, statistical error, ו-margins of error, וכל מה שזה אמור לעמוד בו, והם כן צדקו בסוף דבר שכן היה לה כמה אחוזים בסוף מעליו, כי עובדה, היה לה 3 מיליון קולות יותר ממנו. זאת אומרת, כן. זאת אומרת שאי אפשר לרמוס את 2016 בגין זה שהסקרים היו כוזבים. האמת היא שהסקרים בסוף בכלל לא היו כוזבים. הם היו נכונים. זה אנחנו אלה שלא קראנו אותם טוב.
השאלה, מה היו הסקרים האחרונים במדינות המפתח? כל אלה שטראמפ לקח, אתה יודע, שם בחצי אחוז. אני זוכר איך צפיתי מוקדם בבוקר, כשהגיעו התוצאות, אתה יודע, זה היה שעון ישראל, זה היה 6-7 בבוקר, ופשוט אפשר היה ממש, זה פשוט היה פנדלי.
אם אתה רוצה לחזור לערב הזה, הייתי אצל, היינו מוזמנים בערב הבחירות לחברה שלנו מאוד טובה, שהיא פעילה, היא תסריטאית מאוד ידועה בטלוויזיה פה, ופעילה כמובן פוליטית מאוד גדולה במפלגה הדמוקרטית, והיא תמיד מזמינה אליה כאילו את כולם לאירועים כאלה, ובאנו לערב של הבחירות, וכמובן לאט לאט אנחנו עומדים מול המסך הגדול בבית שלה, ולא יכולים להאמין מה שקורה, ואני לא אשכח את המשפט הזה מהשואו-ראנר של ER, שהיה שם שהוא חבר שלי שבא אליי ואומר לי, listen, I really love Lisa, you know how much I love Lisa, Lisa זה המערכת שלנו. אמרתי לו, yeah, 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 הוא אומר לי, but God, she throws awful parties. כולם עזבו את המסיבה מוקדם ורצינו לחזור הביתה לילדים שלנו. נשבע לך, בחיים שלי, זאת אומרת, לא היה לי את התחושה הזאת בחיים שלי שכל מה שאני רוצה עכשיו זה לחזור הביתה ולחבק את הילדים שלי. איכשהו חשבתי שמשהו לא טוב הולך לקרות אולי לילדים שלי. אני לא יודע בדיוק מה עבר לי בראש, אבל כל מה שרציתי זה לעזוב, ללכת הביתה ולחבק את הילדים שלי, כי חשבתי שסוף העולם עומד להגיע. ואכן, במדרגות, ובמדרגות הוא אכן הגיע, הוא פשוט לא הגיע בבת אחת. אבל הוא לאט, לאט, לאט מחרסם, ושם הוא ייגמר, אם לא נעצור את זה, כמובן.
אחותי התגוררה אז בבוסטון, עם בעלה ושתי הבנות, והיא אמרה שביום אחרי שטראמפ ניצח, פשוט הייתה אווירה של רצח רבין. ולגן של הבת שלה, חילקו מכתב, שההורים יסבירו לילדים שכאילו זה כבר דיקטטורה, כן? זאת אומרת, שדברו איתם על מה שקרה, וינסו להסביר להם איך טראמפ ניצח, ואיך אפשר להתמודד עם המצב החדש. אתה יודע, בסוף זה בחירות דמוקרטיות.
לגמרי. תשמע, זה שוק גדול. זה שוק גדול שזה יכול לקרות, ובמספרים כאלה. אם אנחנו מדברים על המדינות הספציפיות, מה ששאלת מקודם, אז אתה לוקח את מישיגן וויסקונסין ופנסילבניה, וכל המקומות האלה שטראמפ הפתיע ולקח, בגלל שהאוכלוסייה השחורה לא יצאה להצביע, וכל מיני סיבות, סיבות כלכליות כמובן, שהיו קשורים לאזורים האלה. והוא ניצח שם בהפתעה מוחלטת, והוא מחוק במקומות האלה ב-12 נקודות עכשיו. זאת אומרת, כל מה שהוא ניצח, פלוס, מינוס, עוד 12%. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מספרים קשים. כאילו, יש פה אנשים עצבניים, כמו שאתם רואים גם בארץ, אנשים עצבניים, לא בסדר. הגיעו מים עד נפש. אז מה שמעניין לגבי האמריקאים, זה שנראה סוף סוף, שהאמריקאים מוכנים אולי לשים רגע בצד את ההפלות, ואת הגלובל וורמינג, את הדנייל על גלובל וורמינג, ואת כל הדברים האחרים שהם בצורה הזויה חיים איתם, ולבחור קודם כל בלהציל את המדינה שלהם. You know? ולבחור בן אדם שיוציא אותנו מהבוץ הזה. ביידן הוציא אותנו מהבוץ ביחד עם אובמה ב-2008, והוא נתן לטראמפ כלכלה מצוינת ב-2016, למרות שטראמפ הצליח לשקר לאמריקה שהכלכלה גרועה, ושהוא יציל את אמריקה, ועכשיו יש המון אנשים שבאמת באמת מאמינים שטראמפ הוא זה שהציל את אמריקה מבחינה כלכלית. כאילו, זה עד כדי כך אבסורד, כאילו. זה בדיוק כמו עם הסיפור עם אובמה ודאש, זה אותו דבר, זה לקיחה של קרדיטים נונסטופ, מחירה אגרסיבית של זה, ועל ידי זה שכנוע של הקהל הרחב, שאכן כך היה, כי אתה במילא יותר אוהב אותי, אז אתה תאמין לי, אחרי שאני אגיד לך את זה 1,000 פעם, שאני הצלתי אותך, אתה ביום אחד תקום בבוקר ותאמין שאתה אני באמת זה שהצלתי אותך. אבל זה הכל מתפוצץ להם קצת בפנים עכשיו, בתקופה הזאת, ו... יש ימים שאתה אפילו נהנה להסתכל על זה קורה, אבל באמת, באמת זה נהיה מדעיד, ואין ספק שאנחנו עומדים לפני שינוי, אלא אם כן, יגנזו את הבחירות. עכשיו שאלנו מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? כי זה אחד השאלות, כאילו, הבן אדם, מה, הוא יתבצר בבית הלבן, כמו שאתה אומר. אין לי תשובה לזה? אין לי תשובה לזה. אבל אחד הדברים שמפחידים אותנו, שיש לו יועץ משפטי שמוכן לשכתב חוקים בשבילו, ולשחרר פושעים מהכלא, ומה לא לעשות בשביל הבן אדם. אז אני לא יודע על איזה חוקים הוא מסתכל עכשיו שהוא רוצה לנסות לשכתב, שאני עוד לא יודע עליהם בכלל. זאת אומרת, אני יותר מפחד ממה שאני לא יודע, משהו ממה שאני יודע. מה שאני יודע זה שאם הוא לא יתפנה, יוציאו אותו משם ככל הנראה, זה עלול להביא ל... הרבה רעש גם ברחובות, אבל כמובן שזה לא יקרה שהוא יתבצר שם. בסופו של דבר, אם אנחנו מכירים את טראמפ טוב, ועקבנו אחרי אותו טראמפ כל השנים האלה, זה כלב נובח שלא יודע לנשוך יותר מדי טוב.
בדיוק. לדעתי לא יהיו בעיות בכלל. ילך הביתה כמו
טאטלה. בדיוק, בדיוק. זו דעתי גם. אבל באמת, אני כבר הפסקתי באמת להניח הנחות, כי באמת הדברים שהוא מרשה לעצמו לעשות בתקופת הנשיאות שלו הם פשוט מדהימים, כאילו, כל פעם מחדש, זה מדהים.
לקראת סיום יש לי, נכון, אנחנו ככה לקראת סיום?
כן, תשאל שאלה
אחרונה. שאלה וחצי. קודם כל, מה אתה חושב על ג'ו ביידן? ושאלת ההמשך היא, מי בעיניך המועמד או המועמדת האידיאלי להיות נשיא ארצות הברית, ובזמן הזה, אתה יודע, עם הקורונה ומשבר כלכלי מטורף ומשבר חברתי?
את מי ג'ו ביידן צריך לבחור בתור הסגן, או מי בכלל באופן עקרוני ראוי להיות הנשיא?
בכלל ביידן, אם אתה יודע, מה הביקורת שלך וכו', ואם היית יכול לבחור, אתה יודע, בתור תסריטאי מפיק, כן, אוקיי, אני עכשיו מציב את הבן אדם הזה, הייתי רוצה שהבן אדם הזה יהיה הנשיא.
הבנתי אותך. אז השאלה הראשונה לגבי ביידן, אני כל הזמן אמרתי שביידן הוא ה... מועמד המושלם, מתוך הבחירה שהייתה לנו כמובן, אם יהיה התרסקות כלכלית באמריקה. אני קיוויתי כל... לא קיוויתי להתרסקות כלכלית, אבל אני חשבתי כל מה שהכלכלה הלא אחראית שטראמפ מנהל תתפוצץ לו עוד לפני הבחירות האלה, וזה התברר כלא נכון, זאת אומרת, זה לא עמד להתפוצץ לפני נובמבר, זה איכשהו הצליח. זה היה מתפוצץ אחרי נובמבר מתישהו, אבל זה לא היה מתפוצץ לפני נובמבר. ולכן ראית את העלייה של כל המועמדים האחרים האלה, ואנשים חיפשו בכל דרך מישהו מסעיר, מישהו שיכול לסחוף, כי ביידן לא בדיוק עונה על, על הצורך הזה, בתור איזה מנהיג חדש שיסחוף. זה יותר ברני סנדר, זה יותר אליזבת וורן בצורה מסוימת, והמועמדים האחרים. וזאת הייתה הבעיה לאורך זמן עד שהגיעה הקורונה. שים לב מה קרה בפריימריז של הדמוקרטים, יש עד הקורונה ואחרי הקורונה. מימים אחרי הקורונה, ג'ו ביידן הולך לדרום קרוליינה, מקבל את התמיכה מדרום קרוליינה, וגמרנו, הכל משתנה, וכל המספרים זזים אליו, כי לכולם יש את ההבנה המודעת, או הפחות מודעת, של מה שאמרתי עכשיו, שכשיש לך התרסקות כלכלית, ואתה צריך, ואנשים מרגישים חוסר ביטחון לגבי העתיד וההווה שלהם, אז הם צריכים מישהו עם ניסיון, ומישהו שקול, ושקול דעת. זה מה שאתה צריך בזמן כזה. הלוואי והיה לנו כזה מישהו בשלטון היום, ולא, בישראל גם כן, ולא מישהו שרק חושב על דברים אחרים, ולא על באמת מה שהוא צריך לעשות. אז אותו דבר פה כאילו. יש לנו פה צורך במישהו שקול עם ניסיון. זה בדיוק מה שביידן מייצר. התלונות הכי גדולות שיש על ביידן זה שהוא שקול. התלונות הכי גדולות שיש על ביידן, שהוא עוד דמוקרט, שהוא middle of the road, שהוא לא יעשה מהפכות גדולות בתחום של הבריאות, או בתחום החינוך, או בכל מיני תחומים אחרים שחשובים לדמוקרטים וליברליים. זה עוד נראה. אני חושב שהמציאות מן הסתם הוזיזה אותו שמאלה. הוא לא יוכל להעביר את אותו חוק בריאות של אובמה, כי זה לא עבד, החוק בריאות הזה, להרבה אנשים. אז הוא צריך להעביר חוק שכן עובד לכל האנשים. ולגמור עם זה פעם אחת ולתמיד. זאת אומרת, מה שאובמה לא יכל לעשות לפני 8 שנים או 12 שנה, אין ספק שביידן יהיה במצב הרבה יותר טוב, והאמת היא שהקורונה, באופן אירוני, מהווה תשתית לא נורמלי בשביל דמוקרטים לעלות לשלטון, וסוף סוף לטפל בביטוח בריאות כמו שצריך. כאילו, מה וירוס כזה קטלני ממש עושה את העבודה בעניין הזה? שאנשים חשבו שזה לא חובה של המדינה לעשות את זה עד היום, אז עכשיו הם מבינים שזה החובה שלה. וזה פלטפורמה אדירה של הדמוקרטים. הדמוקרטים צריכים להסתכל על 2018, בבחירות אמצע שהיה לנו, שזכינו בבית, שהשתלטנו על ה-House of Representatives, השתלטנו בגלל ה-Healthcare. ה-Healthcare was the whole thing. It was all about ה-Healthcare. אפשר לדבר על טראמפ עד מוחרתיים, על כמה הוא הדבר הכי מזעזע בהיסטוריה של אמריקה, וזה הכל נכון, אבל מה שינצח את הבחירות האלה שוב, בגדול, זה יהיה ה-Healthcare והדברים האלה שאנשים צריכים עכשיו, את העזרה הכלכלית הזאת שאנשים צריכים. ולכן יש לביידן סיכוי אדיר, כי בעצם אתה, יש לך מועמד פה, תסתכל, הוא לא צריך בכלל לעשות קמפיין. הוא נשאר בבית, כאילו, והמספרים שלו רק עולים. כי בינתיים מר משוגע משתגע, והוא לא צריך לעשות כלום, כי הוא פשוט משתגע. לבד טראמפ, אז הוא עושה את כל העבודה בשביל ביידן, אתה מבין? כשהוא אומר לך לשתות disinfectant, you know, ואומר לך בוא נוריד את מספר הטסטים, אז יהיה פחות חולים, אז אתה לא צריך לעשות הרבה בכלל בשביל לנצח את הבחירות האלה, אתה צריך לעמוד שם עם חליפה, להיראות בסדר ושקול דעת. וזה איפה שאנחנו נמצאים היום. אז אולי אמריקה לא תעבור מהפכה, אבל אין ספק שמנובמבר, אם ביידן יעלה, אז אין ספק שיהיה פה שינוי אדיר בכלל בתפיסת עולם, בהרגשה ובמנטליות, וזה נורא חשוב לצאת ממשבר. כאילו, הפסיכולוגיה של אנשים היא סופר חשובה. אם אתה מתחיל לפקפק בעתיד, אתה לא תוציא דולר מהארנק, הכלכלה לא תזוז, והכל יתחיל לקרוס, כאילו. אז החשיבות של זה היא עליונה. מי יכול להיות נשיא? כל מיני אנשים יכולו להיות נשיא. אבל אני אגיד לך, מישהו שלא רץ בצד הדמוקרטי, שחבל שהוא לא רץ, אבל אני מבין אותו שהוא לא רץ עכשיו, ואני חושב שאולי הוא ירוץ בהמשך. וזה בוב אייגר, מי שהיה ונותר בינתיים ה-CEO של דיסני. ולא שאני מעורה בכל דעותיו, אבל שמעתי אותו מדבר לא פעם, איש סופר סופר חכם, ובעצם יכל לייצג משהו הרבה יותר רחב באמריקה, ואני לפחות רציתי נורא להריץ את המותג הזה של דיסני מול טראמפ, בגלל שבעיניי זה היה בחירה מאוד ברורה בין מותג של משפחה למותג של גיהנום.
וואו, מעניין. בוב אייגר, רגע, הוא כבר לא ה-CEO? הוא כבר פרש?
לא, הוא כאילו נשאר בחברה, אבל מישהו אחרי התחיל להיות CEO, ואז התחילה קורונה וכל הבאגן, והחזירו אותו ממש, אני חושב, לתפקד באופן מלא עדיין בתור CEO, בגלל הניסיון שלו.
אני חשבתי שנראה את זה יותר, אחרי שטראמפ ניצח, כאילו איש עסקים בלי הרבה ניסיון, אני חשבתי ש... אבל חוץ מהאידיוט הזה מסטארבקס, איך קראו לו, שאלץ, לא ממש היו מסטארבקס, ובלומברג כמובן.
כן, זה לא עובד. זה לא עובד מסתבר, זה פשוט לא עובד.
טוב, תשמע, אנחנו בכל זאת ארצות הבריטי בתקופה עם, אתה יודע, אי שוויון מטורף, פערים מטורפים. אני גם יודע באופן אישי שדיסני הם לא תמיד המעסיקים הכי טובים בקטע של דיסני וורלד, מקומות כאלה. אז אני לא יודע אם...
יכול להיות שזה היה רודף אותו, אני די בטוח שהוא לא רץ, הפעם, לא ששוחחתי איתו על זה, אבל נדמה לי שהוא לא רץ, כי גם הוא לא רצה לפגוע בחברה. זה יכל לפגוע מאוד בחברה בזמן שהוא שם. מה שכן, אם אתה רק מעלה את התמונה שלו, בוב אייגר, אונליין, כאילו, תעלה, תסתכל על התמונה שלו, איך אתה רואה את התמונה שלו, אתה אומר, this is the president of the United States, 100%, no doubt about it. 100%. He just looks like the president of the United States from the movies, you know? That president.
כן, הוא גבוה, אתה צריך להיות גבוה בשביל להיות נשיא אמריקאי.
כן, אני חושב שהוא בסדר.
טוב, תשמע, אלון, היה מדהים.
גם לי, היה נורא כיף.
היו לי עוד מלא שאלות, רציתי לשאול אותך מה קורה לטלוויזיה אחרי הקורונה, איך נראה בכלל, איך נראה בכלל, כמו שנדן אמר, איך בכלל כותבים סדרות שהדמיון עולה על כל המציאות, המציאות עולה על כל דמיון, אבל את זה נצטרך לשמור לסיבוב ב', אז... ממש תודה.
האמת שזה רעיון לא רע, ככה לעשות אולי באמת חלק ב', נניח ממש לקראת הבחירות, ואז גם תוכל ככה לתאר לנו באמת את מה שקרה האווירה, כן? ככה בימים שלפני.
נביא
אותו מהמסיבה
של ליסה.
כן.
דיווח מהמסיבה של ליסה.
הפעם לא יהיה מסיבות, כמו שאתם יודעים. ממש כן. אז אני חושב שכל אחד ישמח בביתו, בתקווה רבה. הרבה תודה, היה לי נורא כיף, אני אשמח תמיד לחזור וקצת לנסות לתת, בכל זאת קצת להעיר קצת עמדות שלא תמיד מוארות גם מספיק בתקשורת, ובלי קשר להסכמה, חוסר הסכמה, פשוט קצת לדעת את העובדות יותר, זה תמיד יותר טוב.
נכון, טוב, יופי. אז שלום לכולם, תשמרו עצמכם ונתראה בקרוב.
נתראה.
תודה חבר'ה.
ביי.